רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו בספרו של המהר"ל מפראג, נצח ישראל, ואנחנו בפרק נון א', פרק נון א', במהדורת האחים הוניג, לונדון, זה בעמוד קצ"ד. מה? התקדמנו הרבה. לא, התקדמנו מה שיכולנו להתקדם. דווקא סימן שלא התקדמנו הרבה, כי אם עשינו את זה מהר, סימן שהיינו שטחיים. כן.
האם הספרים של המהר"ל הוא ערך אותם ספרים האלה, או רשימות שנערכו?
זה לא לגמרי ברור. באופן כללי, המהר"ל הדפיס בעצמו את הספרים שלו. השאלה האם הוא כתב אותם, יש מקום לסברה שחלק לפחות זה שיעורים שנערכו על ידי תלמידיו. לפעמים גם הסגנון הוא סגנון מדובר. כמו אדם שחוזר על עצמו, המהר"ל בכלל לא סתם חוזר על עצמו, אבל לפעמים יש איזו הרגשה שזה הסגנון הדיבור שלו. אז מי יודע? יש עניין של מחקרים בנושא הזה. באופן כללי המהר"ל ראה את הדברים. למשל, את ספר נצח ישראל הוא הוציא כשהוא היה בין 90 ומשהו, או 80 ומשהו, 87, משהו באזור. אז הוא הוציא לאור את הספר. ובכן, רבותיי, אנחנו נמכן בפרק נון א', ודיברנו עד עכשיו על מעלתה של ארץ ישראל בימות המשיח, והסברנו שתהיינה אסטופאות, שאף על פי שאינן חורגות מחוקי הטבע, אבל בכל זאת תהיינה חידוש בעולם. ולפי מה שהתבוננו בו בפעם שעברה, ייתכן שהדברים קשורים גם להתפתחות הטכנולוגית. לפי שאנחנו רואים מול עינינו, שההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת בלי לשנות את חוקי הטבע, חידושים עצומים בעולם. כן? אבל אצל המהר"ל זה קצת יותר עמוק מזה, זה מדובר שסך הכל המציאות השלמה היא הטבע המקורי. למשל, עתידה אישה שתלד בכל יום, אז באמת כי כך ראוי, כי כך היה בלי הכללה. כלומר, זה שיש הריון שנמשך 9 חודשים, זה דבר שהוא לא צריך להיות מבחינה ערכית, ולכן הוא צריך גם להתבטל. ניתן לומר שזה, כלומר, כבר היה, כי אומרים בגן עדן זה היה. אבל גן עדן, אנחנו יודעים שזה לא מציאות היסטורית, כלומר, זה מעבר להיסטוריה. זה האדם הראשון נמצא בעולם ללא גוף וללא זמן ומקום. אז זה ברור שמדובר שמה בהוויה הרבה יותר מופשטת, אבל על כל פנים זה בא לומר שכך ראוי להיות, ולכן זה עתיד להיות. ויש אפילו נתונים בטבע של המציאות שהעולם יהיה עולם מושלם. כן.
אדם וחווה היו בגן עדן?
האם אדם וחווה היו בגן עדן? לפי מי שמאמין בתורה, כן.
אז כן היה להם גוף או לא שלא היה להם גוף?
לא היה להם גוף, לפי מי שמאמין בתורה.
אז למה כתוב בתורה שכן?
למה כתוב בתורה שכן? לא כתוב בתורה שכן. איפה כתובה המילה גוף בתורה? תמצא בבקשה.
דברים אחרים כתוב.
הדברים אחרים, אז אל תגיד שכתוב גוף. הלאה, פרק נון א'. מה? בסופו של
דבר, אנחנו נגיע למסקנה שכן היה להם גוף.
בסופו של דבר אנחנו נגיע למסקנה שכן היה להם גוף. אתה אומר, בסופו של דבר נגיע למסקנה שכן היה להם גוף. אם אני אגיע למסקנה הזאת, אני אגיע. בינתיים אני עוד לא הגעתי למסקנה, אז אני סבור שלא היה להם גוף.
מה שאנחנו יודעים, אז זה נכון.
לפי מה שאנחנו יודעים, זאת אומרת, אתה אומר שאני משקר.
השאלה מה האמת?
אתה אומר שאני משקר.
זאת השאלה.
השאלה היא יפה מאוד. התשובה היא שלא היה להם גוף.
זה לא מסתדר
במציאות. אתה ראית את הגוף שלהם?
אפשר לפתוח ספר בראשית ולראות שזה שהיה להם חיים כמו שלנו.
אפשר לפתוח את ספר בראשית ולראות שהיה להם חיים כמו שלנו.
ולא היה להם איזה חוויה רוחנית שם, משהו מיוחד.
ולא היה להם חוויה רוחנית משהו מיוחד. כן? לא יודע. אני לא הבנתי מה זה רוח אלוהים מתהלך בקרב הגן.
אוקיי,
אז לא היה כמו שלנו. אגב, אני לא ראיתי אף פעם פרי שכשאוכלים אותו מקבלים דעת.
אבל
בסדר, בדברים האלה אז אנחנו לא חווים, אבל...
אז אם ככה אתה נסוג מידתך הראשונה. מה? מה? לא הבנתי, מה? טוב, הלאה.
אז בכל זאת איך אתה מיישב את זה שהיה למילדים?
סליחה, אנחנו עכשיו לא בשיעור על ספר בראשית. אנחנו לימדנו את זה, יש נמצא בארכיון של המכון, מי שרוצה, שישמע.
רק שנסגור את זה, בסדר? איפה שמשיך הלאה.
מה אתה רוצה?
מה המסקנה? שהם היו אנשים מוכנים, כלומר אם הייתי מגיע לאדם, הייתי מגיע בזלוטים, לא הייתי מרגיש בין עלי גוף? מה היה שם?
מה היה שם? גן עדן. הלאה, פרק נון א'. אחר שבארנו לך בפרק הקודם, עניין הארץ הקדושה ומעלתה, יש לדעת גם כן מעלת עיר קודשנו ותפארתנו ירושלים. עיר הקדושה תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. כלומר, מעין מעניין הדבר הזה, למה יש מדרגות מדרגות? כתוב הרי 10 קדושות בהן, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל וכו'. כמו כן יש גם במסכת ברכות, הלכות תפילה. שהיה עומד בחוץ על הארץ, מתפלל לכיוון ארץ ישראל, מכוון ליבו כנגד ארץ ישראל. היה בארץ ישראל, מכוון ליבו כנגד ירושלים. היה בירושלים, מכוון ליבו כנגד המקדש. היה במקדש, אז כנגד העזרה. אם היה בעזרה, כנגד ההיכל. לא, סך, כנגד קודש הקודשים. היה בקודשי הקודשים, כנגד בית הכפורת. נמצאו כל ישראל מכוונים למקום אחד. לכאורה, למה צריך להגיד נמצאו כל ישראל מכוונים? היה צריך להיות אחרת לגמרי, היה צריך להיות עמד בכל מקום שהוא, מתפלל לכיוון בית קודשי הקודשים. למה צריך להיכוון לכיוון ארץ ישראל? מה, זה דווקא לא פחות מדויק. כי אם אני למשל נמצא באיזשהו מקום, שבוא נגיד אני רואה את ארץ ישראל מרחוק, אני לא צריך להשתדל לצדד לכיוון ירושלים בכלל, אני צריך לכיוון ארץ ישראל. יותר מזה, אם אדם נמצא בכותל, יש אנשים בכותל שמתפללים, ראיתם את זה? מצד... יש אנשים בכותל שמתפללים, ראיתם בטח מצד שמאל. הם מתפללים לכיוון שמאל. למה? בגלל שהם סבורים שמאחר וקודש הקודשים עמד מהפינה השמאלית, לכן אדם צריך להתפלל לכיוון שמאל. לפי עניות דעתי זו טעות גמורה, הדבר הזה, כי כתוב בגמרא במשנה פורש, היה בירושלים מתפלל לכיוון הר הבית, לא כתוב לכיוון קודש הקודשים. ולכן אלה שמתפללים ישירות דווקא כלפי הכותל, לדעתי צודקים. רצית להגיד משהו על זה?
יש כאלה שעושים במנהרות שם, מתפללים ישירות, כאילו ישר, לא בלחצון.
האם זה מוסיף לנושא שלנו? האם זה מוסיף לנושא שלנו? מדוע אני כזה מכסח אותך? כי אני אומר שנמאס שכל הזמן מעירים הערות שלא מקדמים את העניין. אם יש לי מישהו שאלה, שישאל אם היא לעניין. אבל אם זה הערה שסתם מוסיפה עוד על השיעור, זה מכביד. אנשים רוצים להבין את השיעור. כן, בבקשה.
אתה יכול להסביר מה שקוראים לנו את המציאות השלמה?
המציאות השלמה זה ראינו בפרק נון. זה הפרק הקודם. אפשר לחזור עליו, הוא נמצא בארכיון. הלאה. היה קשה היום. טוב, עכשיו, ירושלים. אז אנחנו שוב בשאלה. אם שמת לב, אני הייתי באמצע ביור שאלה. כן? אני מבין למה שואלים שאלה באמצע השאלה. במיוחד אם היא לא שייכת לנושא. עכשיו, בפרק, אז כן, במסכת ברכות, נאמר לנו שצריך להתפלל לכיוון ירושלים, ובירושלים לכיוון המקדש, ורק במקדש לכיוון קודש הקודשים. זה אומר, כך מסביר הרב קוק בעניה, שאי אפשר לדלג על שלבים בהתקשרות האלוהית. מי שנמצא בחוץ לארץ לא יכול לכוון לקודש הקודשים. הוא לא יכול. בגלל שחסרות לו מדרגות ראשוניות. הוא צריך התחברות אל המקום של האומה. והמקום של האומה, מתוך השייכות אל האומה, דיינו ארץ ישראל, מתוך כך יש מקום למדרגות יותר נעלות. מה יש בירושלים? ירושלים היא מקום המלכות. אתה לא יכול להתחבר אל המלכות בלי להתחבר קודם כל אל האומה. ואי אפשר להתחבר אל הקודש בלי להתחבר למלכות. ומי שיאמר, אני רוצה רק את מקום קודש הקודשים, הוא מבטל את כל הערך של העבודה הלאומית של המשרד. כן? כי הוא דילג על ירושלים. בסדר? זה הכוונה שיש מדרגות מדרגות. אחרי ההקדמות האלה אפשר להמשיך. ארץ ישראל של הפרק הקודם. כן, הוא הסביר לפי מאן דאמר שעבוד מלכויות, שאין בין העולם הזה ללמוד המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, ומכוח זה הסביר את מעלת ארץ ישראל. אז מה זה בעצם ארץ ישראל? זה מקום של העצמאות. לא, המלכות זה המוסד של המלכות. כלומר, יש הבדל למשל בין תקופת השופטים, שבה היינו עצמאים, אבל היא לא מלכות, לבין ימי שאול ודוד, שיש לנו מלכות. כן.
זה הרב שאני לא מאופס על הכיוונים.
אם אדם לא יודע בכלל איפה הוא נמצא, הוא לא יודע איפה ארץ ישראל אפילו, כן? הוא לא יודע אם זה מימין, משמאל, זה משנה שם המפורשת, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. כן, גם אם אתה בחוץ, גם אם אתה בחלל.
זה לא
דילוג שלב? זהו, כן, בוודאי שזה דילוג שלב. אלא הכוונה היא כזאת, אם אדם נמצא במצב כזה שהוא איננו יודע את הכיוון, אז זה סימן שההשגחה העליונה מעוניינת בכך שהוא יחשוף ממד אחר של המציאות. וזה השתבות הקודש בכל מקום. יש גם ממד כזה. כלומר, בדיוק כשם שאנחנו מדברים על זה שיש מדרגות של קדושה, יש חול, קודש, קודש קודשים, קודש קודשי הקודשים, יש מדרגות מדרגות, יחד עם זה יש ממד נוסף במקביל, שהוא ההתפשטות של הקודש בכל. וכאשר האדם איננו יודע איפה הוא נמצא, אז זה הממד שאיתו הוא מתחבר. בסדר? כן, בבקשה.
אם
אדם שלא כיוון בכלום?
הוא יכול ללמוד דברים של דברים
זה אומר משהו, כן. שמשל יש סתרי תורה, למשל. מי לומד סתרי תורה? מי שכבר תיקן את עצמו מכל הבחינות, עלה בכל המדרגות, של תיקון המידות, תיקון המעשים, לימוד תורת הנגלה, בעומק ובפשט ובבקיאות וחריפות, בסוף הוא מגיע גם לסוד. זה הסדר הרגיל. אבל יש לפעמים מי שרחוק מאוד 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 מאוד, אז דווקא התוכן של סתרי תורה מקרב אותו. זה כמו שכתוב במדרש הגדול לפרשת ויקהל, שדוד היה מלמד פושעי ישראל סתרי תורה. כן, מלמד פושעי ישראל, דבר מדהים. הרי אדם שהוא רק רבע צדיק עוד לא עוסק בסתרי תורה. אבל פושעי ישראל מלמד אותם סתרי תורה ומחזירן בתשובה. שנאמר על המידע פושעים דרכיך וחטאים בלך ישוב. אז יש מצבים כאלה. אבל זה נקרא תרופת חירום. כן, יש אדם שנמצא במצב קשה, אז נותנים לו תרופות חזקות מאוד, שעשויות להרער את האדם הבריא, אבל במצב שלו הוא זקוק. כן, תלוי תחינה כזאת. כן, בבקשה. אם אדם היה מתפלל לכיוון קודש הקודשים שהוא נמצא בחוץ לארץ, זה אומר שהוא רוצה התחברות אל האלוהות מתוך דילוג על הקשר עם האומה ועם המלכות. אם אדם לא יודע איפה הוא נמצא, זה לא משנה אגב אם הוא בחוץ לארץ או בארץ ישראל, הוא יכול שהוא לא יודע אם הוא בארץ או לא, הוא אפילו את זה לא יודע. כן? מכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. אז יש פה פירוש נפלא של רבנו יונה, רבו של הרמב"ן. הוא אומר, מה זה מכוון ליבו כנגד קודש הקודשים? הוא מכוון שליבו זה קודש הקודשים. זה הכוונה. כלומר, יש משכן, יש מקדש, איפה הוא המקדש הזה? בתוכו. יש אפילו שיר כזה, בלבבי משכן נבנה. פסוק כזה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז יש מצב שהאדם מגלה את המשכן שבו, את השכינה שבו. בסדר? זה הכוונה. אבל זה המצב שמופיע בדיעבד ולא מתכננים אותו לכתחילה. טוב, הלאה. בואו נמשיך במהר"ל. אחר שביארנו לך בפרק הקודם, זה במהדורת האחים הוניג מלונדון, או דפוס מצולם גם כן, זה בעמוד קוף צדידה. בעמודה הימנית. אחר שדיארנו לך בפרק הקודם עניין הארץ הקדושה ומעלתה. יש לדעת גם כן מעלת עיר קודשנו ותפארתנו, ירושלים עיר הקדושה, תיבנית קודם ברבי עמנו, כי יש לך ללמוד. דכל שכן וכל שכן, או קל וחומר, הדבר שהיה במעלה אלוהית כבר, שיוסיף בקדושה ובמעלה אלוהית ממה שהיה לו. כלומר, אם ירושלים כבר הייתה קדושה, קל וחומר שהיא תהיה קדושה מאוד לעתיד לבוא. ובבא בתרא. אז מספרים לנו איזשהו סיפור, קצת משונה, כן? אפשר לדעת, באמת סיפור משונה. בדף עין ה' עמוד א', עמוד א'. ושמתי כדחוד שמשותייך. זה נאמר ב...
בישעיה.
מה?
בישעיה.
בהפטרה, כן. זה נכון, זה בהפטרה. זה נאמר על ירושלים. ושמתי כדחוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. אז על מי מדובר? על ירושלים. אז כאילו הקדוש ברוך הוא מספר שאת ירושלים הוא יבנה מאבנים טובות. מיהלומים, מה? כדחוד. זה אבנים טובות. יש אבנים, אבני כדחוד ואבני אקדח ואבני חפץ. כן, יש שם שלושה סוגים של אבנים. אמר רבי שמואל בר נחמני, פלי גבי תראה המוראי לארץ ישראל. כלומר, נחלקו בדבר שני המוראים בארץ ישראל, שהם יהודה וחזקיה בניו של רבי חיה. ותראה מלאכי ברקיה. יש גם שני מלאכים ברקיה שנחלקים בדבר, והם מיכאל וגבריאל. כלומר, אותה מחלוקת שיש בין המוראים, גם המלאכים נחלקים בה. טוב, זה כבר מכניס את כל הדיון לספירה מוזרה במבחינה מסוימת, כן? מה זה מחלוקות מלאכים? אחד אמר דשוהם, ואחד אמר דישפה. כלומר, מה זה האבנים האלה? מה זה אבני כדחוד? אז יש מי שאומר שזה אבני שוהם. יש מי שאומר שזה אבני ישפה. מה זה שוהם? מה?
מה זה?
ישפה. ישפה זה גם אבן טובה. כן, הרי זה שתי האבנים האלה מופיעות בחושן, נכון? בחושן יש שני האבנים האלה. כן, הרי מה עם אבני החושן? אודם, פידה וברקת, נופך ספיר ויהלום, לשם, שבו ואחלמה, תרשיש, שוהם וישפה. נכון? אז 12 אבנים, שתי האבנים האחרונות זה שוהם וישפה. אז יש מחלוקת ממה יהיו עשויים שערי ירושלים לעתיד לבוא. יהיו עשויים משוהם או מישפה. שוהם זה מה שהיום מכנים בשם אוניקס. כן, זה אבן מבריקה מאוד, שהיא שחורה, שחורה ומבריקה. היא כל כך מבריקה, שכשמסתכלים עליה לפעמים היא נראית כמו מראה, או היא נראית אפילו לבנה, מרוב בוהק, אבל היא שחורה ביסודה. היה פעם רב אחד, הרב משה שוורץ, כתב ספר אבני שוהם. למה? כי שוורץ זה שחור. והשוהם הוא שחור. זה שני קורא לו משה. משה זה אותיות שוהם. אחרי הוא קרא לספר שלו, אבני שוהם. מה?
אז...
רעיון יפה. אז יש מי שאומר שאבני ירושלים יהיו אבני שוהם. יש מי שאומר ישפה. ישפה זאת אבן שיש בה כל הצבעים ביחד. אז אתם רואים שיש פה שתי בחילות של כוללות. כי גם השחור סופג את כל הצבעים. והישפה בעצם דוחה את כל הצבעים. הרי מה זה כשרואים למשל משהו בצבע אדום? הכוונה שהוא קלט את כל הצבעים חוץ מן האדום. כן? או ירוק, קלט את כל הצבעים חוץ מן הירוק. אז זאת אומרת שהאבן הישפה יש בה כל הצבעים בגלל שהיא דוחה את כל הצבעים, ואילו השוהם קולט את כל הצבעים. אבל בקיצור, לפי שתי השיטות, גם של מיכאל, גם של גבריאל, גם של חזקיה וגם של יהודה בני רבי חייא, יש צד של כוללות באבנים של ירושלים. טוב, בואו נראה מה זה אומר.
כן.
מה?
חושן הרי הייתה כנגד שבט.
נכון, נכון, נכון. נכון. מה? שוהם וישפה. שוהם זה שבט דן, וישפה זה שבט בנימין. בסדר? טוב. אמר להם, אגב, הישפה היה בשימוש מרובה במיוחד בסין. בסין עשו הרבה דברים מישפה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, להווה כדן וכדן. כן? וזאת אומרת שיהיה גם ככה וגם ככה. זאת אומרת, לעתיד לבוא, יהיו בירושלים, כדי לרצות את שני המוראים, וכדי לרצות את מיכאל וגבריאל, הקדוש ברוך הוא מסכים שיהיה אבנים כאלה ואבנים כאלה. זה נשמע, מה זה מופקע כל הסיפור הזה. טוב. ושעריך לאבני אקדח, זה המשך הפסוק, כן? מה זה שעריך לאבני אקדח? ספרים לנו סיפור. כי הד יתיב רבי יוחנן. כמו שמצאנו כשרבי יוחנן ישב, וכדריש והיה דורש. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות, שהן 30 על 30, כלומר 30 אמה גובה. אתם מבינים? יהלום בגודל של 30 על 30. מה, כמה זה יוצא? 30 אמה? 14 מטר וחצי בערך. משהו אדיר. וחוקק בהם 10 ברום 20, צריך לעשות שער כדי לעבור דרך האבנים האלה, ומעמידם בשערי ירושלים. לגלג עליו אותו תלמיד. איזה אחד התלמידים של רבי יוחנן צחק. מעשת, בעת דצילת, לא משכחן, כולי היי, אשכחן. כלומר, עכשיו אנחנו לא מוצאים אבנים כאלה בגודל של ביצה. אז אתה רוצה להגיד שלעתיד לבוא יהיו אבנים כאלה בגודל של 15 מטר גובה? הרי זה דבר מופקע, הרי אין כל חדש תחת השמש. אז מאיפה יביאו אבנים כאלה? אני לא יודע מה זה נצילתה. אני חושב שיש פה איזה טעות בדפוס. לימים, הפליגה ספינתו בים. כלומר, ביום מן הימים יצא התלמיד הזה למסע באוקיינוס. הפליגה ספינתו בים. המפרשים מסבירים מה זה הפליגה ספינתו בים, כי משהו החכים מאוד. כן, ים זה ים החוכמה. אז הפליגה ספינתו בים, שהוא השיג השגות עליונות. חזה מלאכי שרת. הוא ראה את מלאכי השרת, דקה מנסרי אבנים טובות ומרגליות, שהם 30 על 30, וחוקק בהם 10 ברום 20. כלומר, הוא מצא את מלאכי השרת, שהיו עסוקים כרה עם מסורים, לנסר אבנים כאלה. אמר להו הנלמן, שאל אותם, בשביל מה כל אלה? אמר לה, אמרו לו, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעמידם בשערי ירושלים. טוב, הוא חזר הביתה. אתה לקמא לרבי יוחנן, הגיע איזה רבי יוחנן, אמר לי, דרוש רבי, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת, כן ראיתי. אמר לי, רקע, רקע זה אדם זול, אלמלא לא ראית, לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו, ונעשה גל של עצמות. אני לא יודע מה זה כפשוטו פה, כי אני לא יודע מה זה לראות מלאכי השרת, ואיך הם מנסרים אבנים, אז אני עוד לא יודע. לא, באמת, אני עוד לא יודע. בינתיים המהר"ל מספר לנו את הסיפור, מביא לנו את הסיפור. מה?
הרמב"ם אומר שהסיפורים שכתובים בגמרא הם לא דווקא כפשוטם, אלא צריך...
אז אתה כבר יודע, אז מה אתה שואל?
אה?
אז או שאתה יודע או שאתה לא יודע. אם אתה...
אני שואל, כאילו, הסיפור... הוא הביא כאן שתי סוגים של סיפור.
הוא הביא...
אחד סיפור אחד עם הטובות ברוך הוא של השועם וה...
יש פה.
שזה כאילו לכאורה אפשר להאמין מהסיפור הזה ש...
שמה?
פשוטו, ש... זה ככה. לא, ש...
מה, אבל אתה ראית אבנים כאלה בגובה של 30 אמה?
אז נכון, אז אני אומר, אז איך אפשר להאמין את זה? איך אפשר להאמין?
אני עוד לא יודע. אני בינתיים קורא. זה
במעמקי היום.
אולי יש במעמקי הים, צריך לחפש. לא יודע. אולי. אבל אני, גם במעמקי הים, אני לא ראיתי מלאכי שרת. לא יודע מה זה לראות את מלאכי השרת. וגם לא ראיתי אותם מנסרים. כלומר, צריך להבין מה זה הסיפורים האלה. כן? בקיצור, בינתיים אני עוד לא יודע. אני גם לא אמור לדעת. בגלל שאני בינתיים רק קורא את הסיפור. אחר כך נראה מה שיש למהר"ל לומר על זה. בסדר? טוב. מיטיבי, על זה יש קושיה של התלמוד עצמו. והולך אתכם קוממיות, רבי מאיר אומר, 200 אמה כשתי קומות של אדם הראשון. רבי יהודה אומר, 100 אמה כנגד היכל וכותליו, שנאמר אשר בנינו, קיטים מגודלים בנורים וזינו זוויות מחוטבות תחתית היכל. כלומר, איך אתה אומר שהגובה של השערים יהיה 20 אמה? כן, הרי חוקק בהם 20 על 10. אז זה לא מספיק, כי לעתיד לבוא אנחנו נהיה גבוהים הרבה יותר מאשר 20 אמה. אנחנו נהיה בגובה או של 200 אמה או של 100 אמה, שנאמר, והולך אתכן קוממיות. קוממיות, שתי קומות, שתי קומות של אדם הראשון. אדם הראשון היה בגובה של 100 אמה, הגבוה 48 מטר, אז אל תדעו, לפי דעה אחת אנחנו נהיה בגובה של 96 מטר, ויש מי שאומר לא, אנחנו נראה רק בגובה של 48. אז הבנו שזה הרבה יותר גבוה מאשר ה-20 אמה המסכנות האלה שאתה נותן לנו. כן? כמה זה יוצא 20 אמה? זה יוצא 9 מטר 60. בשביל התינוקות, או דרך שהוא עגלות לא יעבו. כן? אז מה אתה אומר? כי כמה רבי יוחנן לחווה דבזיקה. מה שרבי יוחנן אמר זה על החלונות של הרוח. כלומר צריך לעשות קצת רוח, אז מעל השערים יהיו חלונות, והחלונות יהיו בגובה של 30. יום. זה עד כאן הסיפור. כן, אז מי שמבין את זה, כל הכבוד. בוא נראה את דברי המהר"ל. בסדר? מה?
כל הכבוד למהר"ל.
מה על כל הכבוד? אז הוא מתמודד עם זה. טוב, בסדר. תראה, הוא חייב להתמודד כי זה כתוב בגמרא. גם הוא למד גמרא, גם אנחנו לומדים גמרא. זה להבדיל. אז אנחנו צריכים להבין מה התכוונו רבותינו כשאמרו דברים כאלה. טוב, אבל כל פנים הסיפור הוא סיפור יפה. יש למשל באיכה רבה, יש שם תיאור של כמה ישיבות היו בירושלים, במגילת איכה. ואז המספר של הישיבות שם הוא אסטרונומי, ועל כל ישיבה וישיבה היה כך וכך שווקים, ובכל שוק ושוק היו כך וכך מלמדי תינוקות, ובכל חדר של מלמדי תינוקות, היו כך וכך תינוקות שלמדו, יוצא שם שבירושלים היו כמה מיליארדי בני אדם. רק בירושלים. שאלו את הרב קוק, מה זה אומר הדבר הזה? אומר, רבותינו ראו בירושלים מה שהעין לא יכולה לראות. ואנחנו רואים את המעלה העצמית של ירושלים. אז באמת, בירושלים יש מיליארדי אנשים. בפועל, כמה יש? כמה שיכול להיות. אבל באופן אמיתי, זה מיליארדי בני אדם. וביאור עניין זה. כי ירושלים אינה עיר טבעית, כמו שאר עיר. רק היא עיר אלוהית, במעלתה אלוהית, ולפיכך אמר, כלומר, זה לא סתם. מה שקורה בירושלים איננו סתמי. לכן, למשל, כשלאחרונה הייתה הכוונה של עריכת המצעד בירושלים, צריך להבין שאלה שרצו לערוך את המצעד הגאווה, יהיה על זה ויכוח, כן? היו ג' עמדות בנושא. העמדה האחת אמרה, סך הכל הם באים להגן על זכויותיהם, ומי שיש לו זכויות, מי שרוצה להגן על זכויותם, מותר לו לעשות הפגנה או תהלוכה. אז לכן צריך לתת להם. יש כאלה שאמרו, מה פתאום? זה פרובוקציה. מה זאת אומרת פרובוקציה? אתה בא לפגוע ברגשות של אנשים שאצלם זה פוגע. ומאחר וחלק גדול מאוד מאוכלוסייה הירושלמית מתנגד הדברים האלה וזה פוגע בהם, אז צריך להתחשב. הטענה הזאת היא קצת מסכנה, בגלל שאם זה כך, תשאר בבית, או סך הכל מדובר על מה? על משהו של שעה וחצי? תן, שעה וחצי, תועבה, וגמרנו, מה קרה כבר? האמת היא שהעמדה השלישית היא האמיתית, וצריך להבין מה באמת רצו מארגני המצעד, ואני חושב שזה משהו שלא תמיד נותנים עליו את הדעת. הם רצו שזה בירושלים, לא בגלל שהם רצו להרגיז משהו. הם רצו שזה בירושלים, בגלל שירושלים היא עיר לא כמו כל הערים, כמו שומר המערל. וזאת העיר ששם נקבעת הגושפנקה או הפסילה של הערכים. כלומר, היא ידועה בתת מודע הקולקטיבי של התרבות האנושית, בתור המקום ששם אנחנו קובעים מה ראוי ומה לא ראוי. זאת אומרת, אם גם בירושלים יכולנו לעשות את המצעד, סימן שזה קשר. כלומר, זה בקשת הגושפנקה המוסרית, הערכית. זאת הבעיה שהייתה, ולכן היה צריך להתנגד למצעד הזה. אבל זה מה שאומר כאן המהר"ל, ירושלים מינה עיר טבעית כמו שאר עיר, רק עיר אלוהית, מעלתה אלוהית. ולפיכך אמר הכתוב, ושמתי כדחוד שמשותייך. כן, זה הרי פסוק בישעיהו, זה לא מתחיל עם הגמרא, זה מתחיל מישעיהו. כי כדחוד היא אבן יקרה. ולפיכך אמר, כי לעתיד, למעלת ירושלים, שתהיה מעלתה יותר אלוהית עוד ממה שהיה קודם, וראו שיהיה בניינה לפי מעלתה מאבנים טובות ויקרות. ולכך, חושן המשפט, שהיה בו אורים ותומים, שמות הקדושים, היה חושן המשפט, מאבנים טובות. כן? כלומר, כל דבר שהוא נעלה, או שמים בו אבנים טובות. אבנים טובות זה אבנים שקשה למצוא, ולכן נקראות יקרות. יקר בעברית תנכית זה נדיר. נדיר, דבר שהוא יקר זה נדיר. נכון, אני לא חוזר בי. כן. עכשיו, ופליגי, מה? נדיר, כן. ופליגי, אז גם אם כן חושן המשפט, שמאי, שמות הקודש, לכן אי אפשר לעשות אותו מדבר אחר מאשר מאבנים יקרות. ופליגי, מיכאל וגבריאל בעניין החומה הזאת. כי החומה בה יוגדר העיר, עד שנקרא המקום על שם החומה, בית מושב, עיר חומה. טוב, זה דבר שצריך לשים לב שבזמן העתיק, כשאדם היה בונה עיר, היה בונה קודם את החומה ואחרי זה את העיר. לא כמו בימינו, שקודם כל יש עיר שמתפשטת, אם רוצים להגן עליה, שמים לה גם חומה. למשל, שדרות של ימינו.
היום זה מדי
טילים. כן. כלומר, צריך לעשות חומה מספיק גבוהה כדי שטיל לא יעבור. זה השאלה. אז אפשר לעשות חומה מסביב לכל עיר בישראל. מספיק גבוהה כדי שטיל לא יעבור. עכשיו, יש בעיה שבכל זאת, אם יזרקו מהחלל, זה יעבור. לכן אין ברירה, המדינה תצטרך להשיב תוך שבועיים מדוע שהיא לא תשים תקרה מעל כל עיר בישראל. זה נכון. מדוע שלא ישימו תקרה מעל תל אביב, למשל. תקרה ממוגנת. כן? היועץ המשפטי ידרוש שתוך שבועיים המדינה תיתן תשובה מספקת לדבר הזה. כן, בבקשה.
אם אני נדירה, מה עושה אותה בבית גידול? המסחר בבני אדם, אנחנו מייקרים את זה, זה נדיר, זה שרים את זה.
לא, היא נדירה מצד עצמה. היא לא מצויה הרבה, זאת אומרת, האבנים היקרות, אתה לא מוצא אותם בקלות, אין הרבה אבנים כאלה בעולם. זאת עובדה. נכון, זהו. זאת אומרת, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא עשה את האבנים האלה נדירות. אם הן נדירות, אז יש להם מעלה. לא צריך להיכנס לכל האמונות התפלות שאנשים לא מאמינים בשום דבר, אבל באבנים טובות כן מאמינים, שזה באמת מצחיק. כן? אבל יש בעצם בהחלט מצד מעלה, זאת אומרת, זה בא לבטא משהו. לכן לא במקרה, שבט דן, יש לו שוהם, שבט בימין, יש שפט. ראובן, למשל, הצבע של האבן שלו זה, מה האבן של ראובן? אודם, נכון? אודם. יש אבן שהיום קוראים לה אודם, זה לא האבן, זה לא האודם של החושן, אבל קוראים לה היום, בלועזית קוראים לה רובין, נכון? דומה לראובן, משום מה.
זה מה זה, זה כמו אדום?
כן, זה אדום. מה? לא הבנתי. האדום שמדובר עליו זה כנראה מה שנקרא, נו, שכחתי את השם של זה בלועזית. לא יודע, לא זוכר. סתר. פשלה. טוב. אגב, היום במכון המקדש עובדים על זה. אוספים את האבנים. עוסקים בזיהוי של האבנים השונות של החושן. יצטרכו לעשות כמה חושנים בגלל שיהיה חושן לפי השיטה הזאת, חושן לפי השיטה הזאת. יגידו לכהן הגדול, תיכנס עוד פעם. טוב. ופליגי מיכאל וגבריאל בעניין החומה הזאת. כי החומה בה יוגדר העיר. כלומר, החומה זה מהות העיר. לכן, הקדוש ברוך הוא מעמיד דווקא בשערי ירושלים את האבנים הטובות. כן? כי החומה בה יוגדר העיר, עד שנקרא המקום על שם החומה, בית מושב עיר חומה. וכן, השער במה שהוא כניסת העיר, שגם המקום נקרא על שם השער, כדכתיב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אז זה נכון שבימי קדם השער היה גם מקום המשפט, אבל באופן עקרוני, לפי ההלכה לא חייבים שבית המשפט יהיה דווקא בשער. ולפיכך החומה והשער שהם צורת המקום ראו שיהיו כפי מדרגתם. אנחנו גם שבימי קדם הייתה השקעה גדולה של הבנאים דווקא בשער של העיר, יותר מאשר בשער הדברים. ופליגי בה תרי מלאכים, נחלקו בזה שני מלאכים, וחזל אמרו מיכאל של מים וגבריאל של אש. ואין הפירוש שמיכאל הוא מים וגבריאל הוא אש. זה הרבה פעמים קורה. כשאומרים כך, אין הכוונה שזה כך. אמרו לך, מיכאל של מים, גבריאל של אש, אז תדע לך שזה לא הכוונה שמיכאל הוא של מים וגבריאל של אש. למה? מה? זה לא נכון. זה יכול להיות שזה כבר תשובה. אבל קודם כל, מה לא? כן? מה לא? אל תחשוב שיש מלאך שעשוי ממים, יש מלאך שעשוי מאש. דאין הדבר כך כלל. למה? רק כי הם צורות נפרדות נבדלות זה מזה, מחולקים. ומחולקים כמו יש מים. כי מיכאל שהוא של מים רוצה לומר כי מושפע ממנו מה שהוא דומה למים. אז שמת לב שזה הפוך מה שאמרת. לא שמיכאל מייצג את המים, אלא שהמים מייצגים את מיכאל. בסדר? ממנו יש שפע. שפע שעניינו דומה למים. וגבריאל של אש, כי מושפע ממנו מה שהוא שווה ודומה לאש. כי מן מיכאל מושפע ממנו הטוב והחסד, וזה דומה למים. המים זה טוב, זה חסד, זה שפע חיים. וגבריאל מושפע ממנו הדין, והוא שווה לאש. ולפיכך צורת מיכאל חסד וצורת גבריאל אש. ולפיכך מיכאל, שהוא ממונה על המים, אמר שצורת העיר הקדושה יהיה הטוב, שתהיה דבקה בחסד ובטוב, לפיכך החומה יהיה של שוהם. כי השוהם גוון שלו מורה חסד וטוב, וראוי למקום הקדוש להיות צורה האלוהית של הדבר זה. וגבריאל, שהוא דין, אומר שצורת המקום יהיה ישפה, שהוא גוון מורה דין. עכשיו, כנראה שהמהר"ל לא ידע את מה שאני אמרתי לכם, שהשוהם הוא שחור ושהישפה כולל את כל הצבעים, למרות שיש לזה מקורות. יכול שהוא לא רצה להתייחס למקורות האלה. אבל זה אגב באמת מעניין. זה באמת חסד, השוהם, כי הוא סופג את כל האורות. והדין דוחה את כל האורות, לכן הישפה יש בו כל הצבעים. יש פה שאלה. מה שלומך, חיים? אני מקווה שאתה הולך ומבריא ונראה אותך בקרוב בכיתה. בירושלים ניתנת הגוש פנקה, ולכן מבגץ תצא תורה, סימן שאלה. כיצד מציאות זו משתלבת בתחיית ישראל בארצו? נו, זה חלק מהבירורים, מהייסורים שאנחנו עוברים, עד בירור הערכים שלנו. עיין בספר פרי צדיק, בקרך של ספר דברים, בדרשה הרביעית על סוכות. שמה הוא מסביר את זה. בסדר? בשם הפסיקתא דרב כהנא שם. עיין שם, ודעת לנפשך ינעם. אם לא הבנת, תחזור אליי, נסביר לך. טוב. ואין ספק שכל אחד ואחד מן שתי המידות האלו, הוא מעלה בפני עצמה. וכמו שיש למעלה כוחות מחולקות, יש ממונה על החסד ויש ממונה על הדין, וכן יש צדיקים בארץ. יש שנפשו מוכן לעשות הטוב והחסד, ויש שהוא מוכן לדין. וכל אחד ואחד מעלה בפני עצמו. ולכך תרי מלאכי ברגיעה ותרי המוראה בארץ. לכן גם יהודה וחזקיה בני רבי חייא נחלקו בדבר. ראית דומים ושווים, והדברים ידועים למשכילים, ואין כאן מקום זה. זאת אומרת, אם אתה רואה חכם שיש לו נטייה למידת הדין, זה בגלל שיש משהו בשורש נשמתו שקשור אפילו למלאך גבריאל. ואם אתה רואה חכם שיש לו נטייה למידת החסד, זה סימן שמצד שורש נשמתו הוא שייך למידת החסד של גבריאל. זה לא דברים מקריים, אלא זה נטיות בשורשי הנשמות. למשל, מרן החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, כותב שזה שההלכה הספרדית היא בכללה, באופן כללי, יותר מקלה, וההלכה אשכנזית באופן כללי יותר מחמירה, הוא אומר כי היא מצד שורש מידת החסד ומצד שורש מידת הדין. ככה הוא מסביר. מה?
אשכנזים יותר מחמירים?
בדרך כלל ההלכה האשכנזית יותר מחמירה, כן, אכן כן. לא תמיד, אני אומר, יש מתאפר, אבל אני מדבר, כנטייה כוללת. אשכנזים מחמירים, ספרדים מקילים. אז מסביר לך אחידה, זה חסד וזה דין. כן. אז זאת אומרת שכל אחד ראה בירושלים את מה שהוא חש כאידיאל. מי שיש לו נטייה אל החסד, אומר ירושלים יהיו שעריה משוהם. מי שיש לו נטייה אל הדין, אומר ירושלים יהיו שעריה מישפה. ואמר שהקדוש ברוך הוא אמר, כדי נוכדן תהווה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מסכים עם שניהם. מפני שהשם יתברך כולל הכל. דין וחסד. ולא כמו המלאכים, הממונה על החסד, אינו ממונה על הדין. וממונה על דין, אינו ממונה על חסד. והוא יתברך כולל הכל. והוא יתברך נותן לה מעלה כוללת. שתהיה ירושלים קרחה דקול הבא. עיר שהכל בא. זאת אומרת שיש, בסופו של דבר זה גדול מדי השאלה, מאיזה מפלגה יהיה המשיח? תשובה, מהמפלגה שלך כמובן. זאת אומרת, כל אחד שיפגש, יגיד, סוף סוף, מתברר שאני צדקתי. אבל כל אחד יגיד את זה. כל אחד ירגיש שייכות מצד הכוללות של האישיות הזאת. אז גם פה, הקדוש ברוך הוא, להבדיל, כן, הוא כולל את כל הדעות, ולכן גם כמיכאל וגם כגבריאל. כן, אגב, המלאכים, אפשר לומר, הם נורא מסכנים, כי קשה מאוד למלאך, קשה מאוד להיות מלאך. בעולם עצוב כל כך. בגלל שהמלאך מודע לערך אחד בלבד, וקשה לו לקבל שיש ערכים נוספים. למשל, השרפים. מה השרפים יודעים לומר? הם יודעים להגיד קדוש, קדוש, קדוש. מה האופנים יודעים לומר? האופנים יודעים לומר, ברוך כבוד השם ממקומו. אז זה בעיה, כי השרף לא יודע להגיד מה שהאופן יודע לומר, והאופן לא יודע להגיד מה שהשרף יודע לומר. אבל הם נותנים רשות זה לזה. כל אחד נותן רשות. כלומר, האופן מרשה לשרף, והשרף מרשה לאופן לומר מה שיש לו לומר. כי כל אחד יודע שאף על פי שהוא כולל רק ממד אחד של ההכרה, יש גם מקום לאחרים. בסדר? מי אומר גם קדוש וגם ברוך? בני ישראל. כן? בני ישראל, בני אדם, יש להם סגולה כזאת של איחוד הערכים שאינה נמצאת אצל המלאכים. ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך, נכון? ליושב, תהי, לא, זה לא פסוק, זה חרוז של רבי יהודה הלוי. ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. זה רבי יהודה הלוי שאומר את זה, בקדושה, מה? כן, זה רבי יהודה הלוי כתב את זה, מותר לרבי יהודה הלוי לכתוב פיוטים של יום הכיפורים. אז בפיוט שאנחנו אומרים, לפני קדושה של שחרית, אז אומרים את המשפט הזה, ליושב תהילות רב ערבות, קדוש וברוך. אלוהי אל תדינני זה לא של רבי יהודה הלוי. של מי זה? כן, הייתה לי הרגשה שזה לא רבי יהודה הלוי. אבל השם נגדך כל תאוותי זה כן של רבי יהודה הלוי. טוב. זה בדיוק העניין, אנחנו אומרים גם קדוש וגם ברוך. הרי האופנים מסוגלים להגיד רק ברוך. השרפים הם מסוגלים להגיד רק קדוש. אבל אנחנו אומרים את שניהם. גם קדוש. אנחנו אומרים קדושה, לא? בקדושה אתה אומר גם קדוש, 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 שמצוות מלוך על עז כבודו, וגם ברוך כבוד השם במקומו. שום מלאך לא מסוגל לעשות מה שאתה עושה.
לא, שאלתי איך זה מתחבר דרך ליושב ערבות,
לרוכב ערבות, לא, ליושב תהילות, לרוכב ערבות, אומרים קדוש וברוך. גם קדוש וגם ברוך. בסדר? אנחנו לא צריכים לתת, כי אנחנו המקום של שניהם ביחד. לכן אנחנו גם נמלוך. זה המלאכים לא אומרים. נמלוך השם לעולם, אלוהי ציון דור ודור הנביא. זה החיבור, ההילול שעולה מתוך החיבור של שתי הכרות. כי הקדוש זה מי שמרחיק. מה פירוש קדוש? רחוק. מה זה ברוך? קרוב. טוב, הלאה. איפה היינו? ומצד הפתח תהיה מעלתה של ירושלים נבדלת לגמרי. ולכך כתיב, ושעריך לאבני אקדח. והוא דומה לאדם שהפנים שלו מאירות, וכן השער שהוא פני העיר יהיו אבני אקדח המאירים. הוא מורה זה על מעלה אלוהית, כמו האדם כאשר יש לו פנים מאירים, שנאמר חוכמת אדם תאיר פניו. כן, יש באדם, בגוף של האדם, יש חלק שיש בו אור. זה הפנים. כל שאר הגוף הוא אטום, אבל הפנים מאירות. יש משהו בפנים. מה יש בפנים? משהו שסמוי מן העין, שקצת מתגלה. כן? איך אמר הנסיך הקטן? העיקר סמוי מן העין. האמתי זה לא הנסיך הקטן אמר את זה, זה השואל שאמר את זה לנסיך הקטן. קראת את הנסיך הקטן? אז השואל אמר לו את זה, נכון? העיקר סמוי מן העין. זה מתגלה בפנים. אז מתי האדם מאבד את זה? כשהוא שם לעצמו משקפי שמש. עד שאדם רוצה להסתיר את הפנים, שם כובע קסקט עם דגל ישראל כדי שלא יראו אותו. כן? מתעלם מן המבט של מי שהוא בא לפנות. מדוע? כי הוא ממלא פקודה. אז הוא איבד את התוכן הפנים. יש פה עוד הערה. האשכנזים חיו תחת הנוצרים שלכאורה חסד, הספרדים תחת האסלאם שהוא דין, כיצד זה שהגישה ההלכתית לפי אחידה בדיוק ההפך? תשובה. האשכנזים חיו תחת הנוצרים שהם מידת הדין, שהרי הם בני בניהם של בני אדום, הרומאים, הגרמנים, שהיו שופכי דמים בטבעם. כיוון שהם שופכי דמים בטבעם, הם ימצאו דת של אהבה, כשהם רצו לתקן את זה. עמי המזרח, לעומת זה, שאצלם יש נטייה יתרה אל גזל והריות, מידת החסד היתרה, לכן כשהם ימצאו לעצמם דת כדי לתקן את עצמם, ימצאו דת של מידת הדין, עד כדי כך שבשפה הערבית, דת היא דין. אבל הטבע הבסיסי של אותן האומות, משפיע על האוויר הרוחני שנושמים שם. ולכן, אחינו האשכנזים קיבלו את השורש של מידת הדין, ואחינו הספרדים את השורש של מידת החסד. עד כאן הסבר לדברי החידה. בבקשה.
האם זה נכון מה שאומרים שבגלל זה גם האשכנזים אלה או דתיים או חילונים והספרדים הם...
אני חושב שזה קשור לזה, כן, בהחלט. כן. ההערה שלך היא מאוד נכונה, שאנחנו רואים שאצל האשכנזים צריך לבחור או דתי או חילוני. אין דבר כזה באמצע. אצל הספרדים זה יש יותר נוחות בדבר הזה, כן, אכן. יש כל מיני תהליכים פנימיים בכל עדה ועדה של תהליכים, תהליכי נגד ותהליכי נגד הנגד וכדומה. בסדר? צריך ללמוד את זה, מדוע זה כך. אגב, צריך לזכור שהחסידים אימצו במידה רבה את נוסח התפילה של הספרדים באמת. זה לא במקרה. כן. טוב, בואו נמשיך. מובאר לך, בכלל כשאומרים הספרדים אומרים כך, האשכנזים עושים כך. זה הכללות מאוד מאוד לא פשוטות, כי כל מי שקצת מכיר את השטח יודע שזה הרבה יותר מגוון. ובכל ארץ וארץ שבה היו יהודים, גם שם היו כל מיני נטיות שהתחלקו לפי ערים, זרמים וכדומה. שזה הרבה יותר מגוון במציאות החיה מאשר שני בלוקים. כן? זה לא כך. כן. אז פה אנחנו חוזרים אל הפנים, כן? לאדם יש פנים, והחידוש פה של המהר"ל הוא עצום, שגם לעיר יש פנים. כן? כתוב על יעקב, ויבוא יעקב שלן עיר שכם אשר בארץ כנען ויחן את פני העיר, הוא חנה מול הפנים של העיר. אז יש מי שיודע לחוש את הפנים של העיר. כן? אז הפנים של העיר נמצאים בשער שלה, לכן שם תהיה מעלה יתרה. אגב, כתוב על פניו של משה רבנו שהם היו מאירים, נכון? לכאורה, מה החידוש? הפנים של כל אדם מאירים. בכל אדם יש פנים מאירים, במיוחד לחכמים, נכון? כתוב חוכמת אדם תאיר פניו. אז מה התחדש במשה? שמעתי מאחד רבותיי שהסביר כך, שמה שיש בדרך כלל בפנים של כל אדם היה בכל חלקי הגוף של משה. זאת אומרת, כל הגוף שלו היה מאיר. ולכן הפנים שלו היו מאירים פי כמה וכמה. מה לא הבנת? דיברתי בעברית. מה? מה לא הבנת מה שאני אמרתי? האם אני יכול לחזור? אז זו שאלה אחרת. האור שנמצא בפנים של אדם רגיל, האור הזה אצל משה היה מצוי בכל חלקי גופו. ולכן פניו היו מהירים עוד יותר. זה הסוד של הארת הפנים של משה. ובהר לך, כי שני מעלות היו לירושלים, עם המעלה, אגב אני שמעתי על כמה חכמים, במרוקו במיוחד נהגו לחסות את פניהם. כי הפנים של החכם, יש בזה מידה מסוימת של ערווה, מרוב שזה פנימי. דבר שהוא פנימי מסתירים אותו. יש עד היום הזה כמה חכמים כאלה שמסתירים את פניהם. כן, מה אתה אומר?
זה קשור גם אותו דבר שאסור להסתכל בפני רשם?
אותו דבר, כן. אסור להסתכל בפני רשם מאותה סיבה. כי קולטים את הרשע שלו.
אבל
יש משהו שצריך להיזהר ממנו שם. ובאר לך, כי שתי מעלות ירושלים, אם המעלה שתהיה כוללת הכל, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, תהווה כדי נוכדן, ואם שתהיה לה המעלה העליונה, הצורה הנבדלת, עד שתהיה דבקה בעולם הנבדל לגמרי. טוב, אז זה רק ההתחלה. כלומר, המהר"ל פה הסביר לנו בינתיים את ההתחלה של דברי האגדה על האבנים. עד לא הסברנו מה זה הסיפור הזה עם התלמיד שנסע בים וראה את מלאכי השרת שמנסרים אבנים והפך אותו לגל של עצמות בסוף. כל הסיפור הזה, סיפור משונה. את זה נראה בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.